שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תימן להרמב״ם. לצורך הלימוד אנחנו משתמשים במהדורה עם התרגום של הרב יצחק שילת שאני מחזיק אותה ביד, ואנחנו במהדורה הזאת בעמוד קמ. כן, בשורה שלישית. ואולם נאמין בו. באות, כלומר, כשבא נביא, אנחנו בודקים קודם כל, כלומר, אדם שטוען לנבואה, אנחנו בודקים דבר ראשון, האם הוא סותר את תורת משה. סותר את תורת משה, יביא כל האותות שבעולם, לא נאמין לו. מדוע? בגלל שאמונתנו בתורת משה בא ממקום יותר חזק מן האות, והוא העדות של עצמנו. אבל אם אותו אדם איננו בא להסתור את תורת משה, עדיין אנחנו לא יודעים אם הוא נביא או לא. אבל אנחנו בודקים האם הוא מסוגל לעשות אות. לכל מה זה משנה אם אות או לא אות. הרי אם אמרת שהוא נוגד תורת משה, אתה לא מאמין לאות שלו. אז מדוע כשהוא כן בא בשם תורת משה, אתה כן מאמין לאות שלו? הרי אם אתה לא מסוגל, אתה אומר שאתה לא רוצה להאמין לאות שלו כשהוא בא נגד תורת משה, סימן שאות זה שום דבר. מובן את השאלה? תשובה, נכון, אות זה באמת שום דבר, אלא שמשה אמר לסמוך על האות. אם משה אמר לסמוך על האות, כיוון שאנחנו מקבלים את תורת משה, אנחנו מקבלים גם את חובת, את החובה שהוא הטיל עלינו לקבל את דברי הנביא אם הוא מביא אות. זה מה שנאמר כאן. מה? תראה, מי שמסוגל לעשות אות, זה סימן שיש לו כוח, שהוא רציני. זה עוד לא אומר שהוא לא משקר. יש לזה משמעות, אבל זה עוד לא אומר שהוא לא משקר. כמו שלמשל, עד שבא להעיד בפני בדין, ואנחנו פוסקים את הדין על פי העדים, אין אנחנו יודעים עדיין אם הוא לא שיקר. נכון? כלומר, אנחנו עושים דרישה וחקירה. באים שני העדים ואומרים, פלוני רצח. אנחנו בודקים בכל הדרישות והחקירות האפשריות, והם עומדים בכל החקירות והדרישות האפשריות. מה אומר הדין? הורגים את הנידון. למרות שעדיין יכול להיות שהם שיקרו. אבל אנחנו הולכים לפי התורה שאמרה להרוג אדם, שהעידו עליו שני עדים כשרים העומדים בחקירה שהוא רצח. בסדר? אותו דבר אנחנו נקבל כנביא גם אדם שיכול להיות שהוא לא נביא. אבל ההלכה אמרה לקבל אותו. בגלל שהוא עשה אות ולא בא לסתור את תורת משה. כלומר, תורת משה מראש לקחה בחשבון את האפשרות שיעשה אות על ידי שקרן, אבל לא אכפת לנו. התורה אמרה לעשות מה שהוא אומר, אז עושים מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר כאן. ואולם נאמין בו באות, ואף על פי שאפשר שיחזב. כלומר, אין איך הראייה מוחלטת שהאיש הזה שעשה את האות אמר את האמת. כמו שנאמין בשני עדים. אף על פי שאפשר שיחזבו. כלומר, אנחנו פוסקים את הדין על פי שני עדים, למרות שייתכן שהם גם שיקרו. וזה, שהשם ציוונו על ידי משה ואמר לנו, כי כשיעידו שני עדים על דבר שנעשה כפי עדותם, ונאמין בדבריהם, ואף על פי שהדבר אפשרי, אם אמרו אמת או שקר. וכן ציווה עלינו ואמר, כי כשיקום מתנבא ונתן אות, ונראה לנו לפי מחשבתנו שהאות אמת, שנעשה כדברו, ואף על פי שהוא אפשרי אם אמר אמת או כזב. עד כאן מובן? כן, אני חושב שהדברים ברורים. כלומר, יש לנו פה מספר תנאים כדי לקבל שאדם הוא נביא. אולי נעשה סיכום. הטענה הראשונה, כלומר, התנאי הראשון, וזה לא הובא במפורש, אבל זה די משתמע מדברי הרמב״ם, כדי שאדם ייחשב כנביא, הוא צריך לטעון שהוא נביא. למה אני אומר את זה? כן, במורה נבוכים זה קצת משתמע כך. הוא צריך לטעון שהוא נביא. למה? כי יכול להיות שיש אדם שיש לו כל הסימנים לזה שהוא נביא, הוא מעולם לא טען שהוא נביא. האם אנחנו צריכים לעשות את כדבריו? התשובה היא, לא. מדוע אני אומר את זה? בגלל שלאחרונה, בשנים האחרונות, יש כאלה שטענו שהרבי שלהם הוא נביא. יש רק בעיה אחת, הוא מעולם לא טען את זה. אם הוא לא טען, אז הוא לא מעניין אותנו. כלומר, אנחנו בכלל לא פותחים את התיק. אם הוא יטען שהוא נביא, אז אנחנו צריכים לבדוק את שאר הטיעונים. האם הוא עומד בשאר הקריטריונים. כן.
זה טענה על משיח, לא נביא.
לא, גם נביא.
טענו שהוא משיח, וטענו שהוא נביא. כן. משיח, לא, זה בכלל לא אותו דין. משיח בכלל לא צריך לטעון שהוא המשיח. הוא צריך פשוט להיות המשיח. מה זאת אומרת להיות המשיח? להיות מי שהשלטון בידו, והוא מבצע כל מה שמוטל על המשיח לבצע. בסדר? מאחר והרבי מלובביץ' למשל מעולם לא היה בעל השלטון, אז לכן הוא לא מתחיל להיות משיח. כן, לא משנה, חי או מת, זה בכלל לא קשור לעניין. אדם שאין לו שלטון בידו, הוא לא יכול להיות המשיח, כי המשיח הוא בהגדרה מלך. מלך, יש לזה הגדרה בהלכה. מי שהמונופול של המטבע ושל הצבא בידו. אם הרבי מלובביץ' היה תובע מטבע משלו, הוא מקים צבא משלו, הוא היה יושב בכלא הפדרלי. ברור? אם כן, הוא לא מתחיל להיות המשיח, לא בגלל שהוא לא היה צדיק, הוא היה צדיק גדול, והיה אדם עם הקרנה עצומה וכו', אבל לא התחיל להיות עם התנאי המינימלי הראשון, הנדרש כדי להיות משיח.
ראש הממשלה הוא מלך?
ראש הממשלה, האם הוא מלך? במידה מסוימת כן. לא מספיק, כלומר, אין לו כל הפרירוגטיבות, כל הסמכויות שיש למלך בהלכה, אבל הוא משהו מעין זה. כלומר, הייתי אומר ככה, הכנסת היא מלך. הכנסת היא הריבון, לפי החוק במדינת ישראל, לכן הכנסת יש לדין של מלך, או אם תרצה, יותר נכון, להגיד של מלכות. מלכות זה כמובן השלטון. מה זה משנה אם היא דמוקרטית, או פרלמנטרית, או דיקטטורית, או אנרכיסטית, לא משנה. כל צורת שלטון שלא תהיה, דין מלכות יש לה. פשוט מאוד. טוב, ובכן, מה רע בדמוקרטית אגב? עכשיו, בואו נתקדם. אז לגבי הנבואה, התנאי הראשון הוא קודם כל שאותו אדם יטען שהוא נביא. שתיים, הוא צריך לא להסית לעבוד עבודה זרה. אם הוא אומר שהשם שלח אותו לעבוד עבודה זרה, או לבטל תורת משה, אנחנו זורקים אותו לקנטים, או אם יותר נכון, אנחנו חונקים אותו אם יש בידינו. בסדר? זה הדבר השני. דבר שלישי, הוא צריך גם שלא לבטל מצווה לעולם. אבל הוא יכול לבטל מצווה לשעה. נכון? אם הוא יאמר, מכאן ואילך בטל איסור אכילת חזיר. אנחנו אומרים לו, אדוני, אתה נביא שקר. אנחנו נחנוק אותך. כי אתה אמרת שאין איסור אכילת חזיר. אבל אם הוא יאמר, בטל איסור אכילת חזיר למשך 1,000 שנה. מה נאמר לו? בסדר, בואו נעבור לקריטריון הבא. בסדר? הקריטריון הבא צריך להיות שהוא עושה אות או מופת. מה זה אות או מופת? הוא צריך או לעשות שינוי מסדרי הטבע, או להגיד את העתידות באופן מדויק מספר פעמים. כלומר, יאמר אדם, שלום אני נביא, כן, תביא הוכחה. הוא אומר, כן, מחר ב-11 ו-12 דקות יש רעידת אדמה באינדונזיה. אז בסדר, בינתיים תשב בתא המעצר, נבדוק. ו-11 ו-10 דקות, שומעים, לא קרה כלום. 11 ו-11 דקות, כבר מתחילים להכין את כלי החניקה. והוא מתחיל להזיע. 11 דקות וחצי, לא קורה כלום. 11 ו-2 דקות, בום, רעידת אדמה, חבל על הזמן. אוף, בסדר. אבל אם הוא לא דייק, זהו, הלך עליו. כן. אגב, היה יהודי אחד שעשה משהו דומה, קראו לו רבי שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו הודיע על רעידת האדמה שתחריב את העיר ליסבון. וזה אכן התקיים. כן. הייתה אחת הרעידות החזקות בהיסטוריה. משהו גבוה בסולם ריכטר, לא זוכר איפה. טוב. אז אם כן אומר הרמב״ם, אנחנו מקבלים אותו, אם הוא נתן אות, למרות שאות באופן עקרוני לא משכנע אותנו, כי הרי אם הוא אמר לעבוד עבוד הזרה, לא נקבל את דבריו. אבל כיוון שתורת משה, שאנחנו יודעים שהיא אמת, אמרה לסמוך על האות, נסמוך על האות. ובאר לנו דברים שלא נקבל משום מתנבא בהם טענה, והם כל דבר שמביא לאכזבת משה רבנו עליו השלום. וכבר בארנו זה העניין תכלית הביאור בפתיחת חיבורנו הגדול, בפירוש המשנה, ומשם תלמד אלו השרשים הגדולים אשר הם פינות התורה ועמודי האמונה. כלומר יש לרמב״ם הקדמה ארוכה לפירוש המשנה, שם הדברים האלה מבוארים בצורה רחבה יותר, וגם בהלכות יסודי התורה שבחיבורו הגדול הכוונה למשנה תורה. טוב, אז הדברים עכשיו די ברורים. וממה שצריך שתדעו. כי כמו שאין תוספת וחיסרון בכתוב בתורת משה, כן בפירושה המקובל, והוא שקיבלנו מחכמנו זיכרונם לברכה, והיא תורה שבעל פה. כלומר, כשם שיש איסור לא תוסיף ולא תגרע בתורה שבכתב, יש לא תוסיף ולא תגרע בתורה שבעל פה, ואם יבוא הנביא לשנות את הנאמר לנו בתורה שבעל פה, נדע שהוא נביא השקר. והיו נשמרים ומשגיחים. למשל, אם יבוא ואומר, תפילין, רצועות של תפילין צריכות להיות ירוקות. כן, אף על פי שזה לא כתוב בתורה שבכתב, שצריך תפילין רצועות שחורות, נכון? זה שרצועות שחורות, מאיפה למדנו את זה? הלכה למשה מסיני. הוא יבוא ואומר, לא, לא, צריך שזה יהיה רצועות ירוקות. אז הוא בא להכחיש תורה שבעל פה. מה נעשה לו? נחנוק אותו. נכון? והיו נשמרים ומשגיחים שלא ישתקע אצלכם אחד המינים מהרה יובדו, ויהיה לכם קשה מכל שמד. כלומר, אם יבואו הקראים בתוככם, זה יותר קשה מאשר השמד. למה זה יותר קשה? כי זה בא מבפנים, זה אויב פנימי. יותר קשה מאויב חיצוני. כי כלפי אויב חיצוני יש לנו סולידריות לאומית. מה אתה עושה כשיש אויב מבפנים? כן. תורה שבעל פה זה מה שמקובל בידינו מדור לדור.
ומה
אם
מתי שבית דין גדול מחברו במספר ובניין יכול לחלוק הבדין שקודם לו?
אז זה לפי הכללים של התורה שבעל פה. לפי הכללים של התורה שבעל פה יש לנו אפשרויות לשנות הלכות. בסדר? אבל זה על פי הכללים של התורה שבעל פה. אבל אם הוא בא מבחוץ, הוא אומר, לא, לא, מה שקיבלתם לא מקובל. זה טעות. צריך מכאן ואילך, או תמיד היה צריך רצועות ירוקות, אנחנו נאמר לו, אתה חייב חנק, ונחנוק אותו. לפי ש... מה?
לבית דין יש סמכויות, מעבר לסמכויות של נביא בהקשר הזה.
בוודאי. למשל, לדעת הרמב״ם, בית דין יכול להכריע בין שני פוסקים. רבי אליעזר אומר כך, רבי יהושע אומר כך. בית דין מחליט אם הלכה כרבי יהושע או כרבי אליעזר. לעומת זה, אם בא הנביא ואומר, הלכה כדברי פלוני, אז אנחנו יודעים שהוא נביא שקר. מדוע? כי הרי הוא משתמש בנבואתו לדבר שאין לו סמכות בו. ואז מה נעשה לו? נחנוק אותו. עכשיו, זה מחלוקת, האמת היא שיש מחלוקת בזה בין רבינו תם לבין הרמב״ם. אבל דעת הרמב״ם היא ברורה, שנביא שבא לפסוק הלכה, אז הוא בעצם נביא שקר. כן.
ולבטל דברים של נביא הקדם גם אין לו סמכות.
טוב, תהיה לנו בעיה. אם יהיו שני נביאים מחרישים זה את זה, יהיה לנו בעיה. נכון. טוב, לפי שכאן בארץ הזאת, כמו שתדעו, היא ארץ חכמים ותלמידים ומדרשות, ודברה מושפל, ואנחנו מעירים על כלומר דברם של הקראים מושפל, ואנחנו מעירים על טעויותיהם ובדיותיהם ואבליהם בכל עת. כלומר, מה זה הארץ הזאת? הארץ שבה יושב הרמב״ם. איזו? מצרים. כן, מה אתה אומר?
היום הקראים מזיקים לנו, עושים לנו בעיות,
משהו? היום הקראים הם לא כל כך משמעותיים. מה? אני לא יודע, אבל נגיד הקראים היום קיימים, אבל הם מהווים עדה קטנה, לא משמעותית. לא, לא כל כך, לא כזה. אני זוכר פעם אחת בשיעור במכון מאיר, לימדתי כוזרי, ואז אמרתי שהקראים היום הם רק קוריוז. אז קיבלתי מכתב זועם מראש העדה הקראית בעולם, שמה, מה פתאום, איך אתה אומר שאנחנו קוריוז? אנחנו בכל העולם כולו 40 אלף איש. אמרתי, אז גם אם נאמין למספר הזה, אמרתי, גם זה קוריוז עדיין. כן. ואתם שם, מה? הבעיה.
שאלה כאילו, היום נגיד רפורמים,
זה משהו אחר, כן. זה משהו אחר. הקראים זה דבר אחד, הרפורמים זה דבר אחר. כן? כי אתה יכול להגיד כל מיני דברים, אתה יכול להגיד צדוקים, ואתה יכול להגיד, אתה יכול לדבר על על השומרונים ועל ממלכת הצפון ועל האיסיים ועל הקראים ועל הרפורמים ועל הקונסרבטיבים ועוד שמפני הכבוד לא אומר. טוב, ואתם שם באותם הקצוות, אם היותכם חכמים וגיבורים בתורה ובמעשים טובים, מתי מספר אתם, כלומר יש מעט, כן, בתימן יש מעט חכמים, השם ירבה מספרכם, ויקרב עץ קיבוצכם וקיבוץ אומתנו. ואם ישתקע אחד מהם שם, כלומר יבוא קראי אחד אל מקומכם, יפסיד הכל, ויקלקל אמונת בני הנעורים, ולא ימצאו מציל, ולכן היו נזהרים מהם. כמו אומר לנו הרמב״ם, לחכמי תימן, תיזהרו שלא יגיע לכם אפילו קראי אחד. כי יבוא קראי אחד, הוא יקלקל אצלכם את הכל. אצלנו במצרים, אומר הרמב״ם, אין סכנה. יש מספיק רבנים כדי להשיב על דבריהם, אף אחד לא מתייחס אליהם. אבל בתימן, מי יודע מה יהיה. הודעו, טוב, זה פה דברים קשים, כי דמם מותר מן הדין. מותר להרוג אותם. לפי שהם מחזבים נבואת משה רבנו, האומר בשם השם על פי התורה וגומר. ויטענו ההפלגה באמונה בדברו, בחוצפה ובעזות. כמו שיאמרו הישמעאלים והאדומים שהם מאמינים בנבואתו, ויפסידו תורתו ויבטלוה, ויהרגו מאמיניה והמחזיקים בה. הם הוא מטעם כאחד. וזה מה שראינו גם כן שראו להעיר עליו ולגדל עליו הקטנים, ולפי שהוא יסוד אמונה. הרמב״ם בהלכות ממרים כותב שמה שמותר להרוג את הכופרים בתורת משה שבעל פה, בתורה שבעל פה, זה נאמר על מייסדי השיטה. אבל לא על אלה שנגררו הם ובניהם ותלמידיהם אחריהם, שהם כתינוקות שנשבו. והם גדלו על האמונה הזאת, אלא יש לקרב אותם, אומר הרמב״ם, בעבותות אהבה, עד שישובו אל איתן התורה. כך שהמושג של תינוק שנשבע בהלכה, יש לו מקור בהלכות ממרים והרמב״ם. בכלל, הרמב״ם יש לו תשובות מתחלפות בנושא הקראים, פעם הוא אומר שדמה מותר, פעם הוא אומר לקרב אותם. זה תלוי כנראה גם בארצות ובהקשר, כי פה אנחנו רואים שהוא עושה הבחנה בין מצרים לבין תימן, שבמצרים הוא לא כך מתרגש מהם. בתימן הוא כן מפחד שהם יגרמו לנזק. עד כאן ברור? טוב, כאן אנחנו עוברים לנושא קצת חדש. היה מישהו בתימן שרצה לדעת מתי הקץ. האם אפשר לחשב מתי יבוא המשיח? ואולי מה שזכרתו מעניין הקיצים ומאמר רבנו סעדיה ז"ל בהם, כן? מה? האם יש האם יש מהדורות שבהם זה הושמט? במהדורה הזאת של מוסד הרב קוק לא כתוב? תמוה. עם הקראים אתה אומר זה לא נמצא. אהה. מעניין, אין פה, אין פה יערה. מה אני יכול לעשות? תראה, אמרנו שאנחנו לומדים לפי המהדורה של הרב שילת. אז ככה זה, זהו. זה מה יש. מה אני יכול לעשות? אריה, אריה, אריה. ויש פה איזה הערה שאולי במהדורת הלקין. טוב. בקיצור, יש פה דיון. ואולי מה שזכרתו מעניין הקיצים, הוא מאמר רבנו סעדיה זל בהם. מה עשה רבנו סעדיה? זה רבנו סעדיה גאון. שהוא בספר האמונות והדעות עשה חשבון מתי יבוא המשיח. על פי הפסוקים בספר דניאל. עכשיו הגמרא אמרה טיפח עצמן או טיפח רוחן של מחשבי קיצים. אז למה הרב סעדיה גאון עבר על דברי הגמרא וחישב את הקץ? אגב הוא לא היחיד. יש בוכתה של חכמים שכל אחד חישב את הקץ. אף אחד לא יצא לו נכון חוץ מאחד. הגאון מבילדה. כן? הגאון מבילדה חישב ויצא לו בול. כן? רק הוא כותב שהוא משביע את הקורא באלוהי ישראל לא לגלות את זה. הוא מפרסם בספר ואומר לו לגלות. לא, כי בספר הוא אומר איך לחשב. הוא לא כתב את המסקנה. אבל איך שמחשב יוצא לו תפשין ח' אלפים תשח, כלומר הקמת מדינת ישראל. יוצא לו. אגב, יש גם ספר שכתב החוקר מורגנשטרן, שבו הוא מספר על מה שקרה בשנת תברש בירושלים, כידוע. כן, הרי בזוהר כתוב שהחל משנת 600 לאלף השישי, ייפתחו מעיינות החוכמה בעולם למעלה ולמטה, והעולם יתקן את עצמו, יתקין את עצמו לקראת האלף השביעי. אז היו אנשים בירושלים, מתלמידי הגרא, שחשבו שזה אומר שבשנת תברש יבוא המשיח. מה? כל התור, כן, התור, 600, והגיע שנת תברש והמשיח לא בא. בלועזי זה יוצא 1840. הגיע שנת 1840, 41, לא קרה כלום. שניים מתלמידי הגרא התנצרו בעקבות כך. כן, השתמדו, עברו לנצרות, אמרו, זה לא יכול להיות, אם כן, הייתה פה טעות, וככה עברו לנצרות, והשמות שלהם נמחקו מפנקס החברים של שכונת מאה שערים. אבל החוקר מורגנשטרן מביא התכתבות בין אחד מתלמידי הגרא מלונדון לבינם, לבין שני החברה האלה, שהוא אומר להם, למה התנצרתם? עשיתם שטות. הרי יש לנו קבלה מרבותינו. מה זה רבותינו? מתכוון לגרא. שאותו זמן שבין אדם הראשון לבין דוד המלך, הוא הזמן בין דוד המלך לבין הגאולה. ולפי זה נשאר הרבה זמן. אז לא הייתם צריכים להתנצר. אם אתם עושים חשבון, אתם לוקחים את השנה שבה נולד דוד המלך, מכפילים בשניים, יוצא 5,708. שנת הקמת המדינה. מכאן שזה היה החישוב של הגאון מווילנה. אם כן, אנחנו רואים שמכל חכמי ישראל שעשו את החשבון, היחיד שיצא לו נכון זה הגאון מווילנה, ובזאת נעסוק עוד בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.